Thank you. עשרת השקרים המפורסמים על ישראל, פרק רביעי. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורתית של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מחוץ זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו. נתחיל לפרק רביעי מסיפור של פרופסור אילן קפה שכתבו עשר תפיסות מוטעות מפורסמות על ישראל. כן, מיכל סרבט ישראל. בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שאנשים רבים חושבים שהם נכונים, אבל הם לא. בפרק הזה נדון במקוס נוסף על ישראל. לפי ציוני היא לא אידיאליסטית. אם המקוס הזה אומר שהפלסטינים עמדו על עצמם את מלאכם באורך השנה החיים שלהם, האם זה באמת היה ככה? האם ישראל אינה תוקפנית וקולוניאליסטית והפלסטינים עשו את עצמם מרקעים? תתקרבו אלינו עשר המטוסים והחושבים, וכשאנחנו בוחנים את המשפט הזה. פרופסור אילן קפה מחבר הספר שרה המטוסים והחושבים, אומר שהמדינה שמשפט משפט מבוססת על שלל מטוסים לא אמיתיים שנעשו במיומנות ועדינות אשר מקבילים בספק את הזכות המוסרית של הפלסטינים באדמתם. התקשורת המחוזית והחלטות הפוליטיות של המערב קיבלו את המטוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות בלתי ניתנות לבירור. באחד המטוסים נאמר כי העם הפלסטיני עזב את המטוסים וישראל הישראל אינה מדינה קולוניאלית. הנראה שלמרות שהיום מוצלת בספק בידי רבים מסוים, אבל עד עשרות שנים לאחר הקמת המשטר הישראלי, התקשורת של המדינה הזו ותומכיה ביקשו שהיא עובדה. כדי להטיל ספק באמירה השקרית הזו של הישראלים, אילן קפה בדק שוב את המטוס הראשון, פלסטין היא ארץ נקרא, על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון של הסדרה. אילן קפה ציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ פלסטין השונים. ועובדה זו הייתה ברורה לחזרות של הציונות, המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו בטוח ששלחו לעמיתיהם באתון כי הכלה היא אישה יפה, אבל היא נשואה לקבר אחר. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הותקפו להתקבל אנשים היהודים. נקודת מפתם הפלסטינים היהודים הם חולשים וזרים שכבשו את מולדתם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החולשים אינם משלמים מיסים. הם גם זכויות בחתימת פליטים, ולא רק שהם אינם מיסים, ולא מיסים גם בעלם שיש להם. הקולוניאליזם, ההתנחלות, ההיבט הראשון הוא שהמוסבות מסתנקות על האימפריה הקולוניאליסטית רק בישראל באופן זמני למען הסתרפות אמש. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו כמובדת ואחר מהומה כבר
בדמעות אלו, לעתים קרובות לאחר גמרא, הציגו המתנחלים על הפרדה מפרוטה וקבלה, והגדירו את עצמם כאומה אחת מפשעה. לפעמים אפילו בהתחלו כקרבות ומשקרים נגד עצם האימפריה שתומכה עליהם כדי שתוכלו לחבוש את הגמרא אל אומה אחרת ולהתיישב בה. דוגמה לכך מה שקרה במהלך המשיכה האמריקנית נגד בריטניה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לדרוש את האדמה להקים מולדת עליה במדינה קטנה, ועוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הקולוניאליות חדשות התקדם לשיובה להשתלט על אוצרות הטבע, לא על הקולוניאליזם. ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהלות שלהם מול יחד המורים כאדמה. בניגוד לפרויקט הקולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית לפלסטינים להתכונן נגד הקולוניזציה היהודית של מולדתם שהחלה ב-1882. ועד הימים הראשונים הציגו הקולוניזם את ההתכוננות של הפלסטינים בתוצאה של שנאת היהודים. הפלסטינים הוקשמו בהקמה של תנועת טרור אנטישמי, ועוד על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הקעת המחלים הראשונים בארץ פלסטין לא נמשכה עד לכלום מדינת ישראל. אבל למעלה הציונים הראשונים מספרים סיפור. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים, כיצד הציגו להם הפלסטינים מחסר ובמקרים רבים למרות אותם כיצד להתמודד כישראלים. רק כשהתקרב את המתנחלים לא בחרו לקרות עם הפלסטינים היהודים, המתנחלים הציונים לא התרשמים מקבלת הפנים הלכותית של הפלסטינים. הפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הפלסטינים אמרו עבודה מאוד שיש לדרוק של הפלסטינים ולחוות משוק העבודה ואף למחרים ותמיד מתנחלים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריצוי החיובי המענה הוא בהחלטתו הכוח העבודה היהודית. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתחוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפנים האופייניים בדם רי והסכם על העם היהודי מפני צפון ומערכת. כבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפתחות הראשונה של הלאומיות הפן-ערבית הייתה במחצית הראשונה של המאה. ערבי את התקווה שהפלגים הערביים של האינטגריה האוטלוגית והפכו לרפובליקה ערבית עצמאית ומקומי ולחצו דמית ולאינטגריה ערבית עצמאית כמו האינטגריה הערבית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה הלאומיה או לאומיות ערבית, והגריסה הבאה והמקומית שלה נקראה ותניה או לאומיות. אינטלקטואלים שוציינים ולפינים הצטרפו לתרגומים שתורכות רבות בשאיפה להשיג לגדול תרבית עצמאות. רבים חלמו על הרפובליקה הערבית המקומית. איתם ממשיכו גם לתיאוריזת הסביבה הגדולה ברון שמראה ותרבית מפרדה של המדינה החדשה וגם ארץ הלפים הייתה תיבית. הפלסטינים בינים היו המקרבים ומתרים עם אוכלם כנשתו שכאורה אף אחד לא רצה לבוא בנק ומתרה יפוית וסוף מתחלסים ומתרים עם הפלסטינים הם הוצאו במהות ובין מוכנים לתרוף את הארץ ומתרים כנשתו פרויקט כדורי יעיד שצריך המחביץ שהפריטים חייבו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית ולאומות המאוחדות ב-1947, הצליחו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום הארץ. האום סיים דיונים במשך 7 חודשים שנוגעים לגורלה של פלסטין, מאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית מוצלחת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה אחת ומדינה יהודית. באופן מתאים, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם בפלסטינים היה שהם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת, ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני להפוך מולדת המתיישבים היהודים. לאור הפשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית, והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למצוא לארץ פלסטין יותר מ-2 מיליון ערבים יהודים. בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מלכה יותר חלק מהמהגרים היהודים הקימו בקיבור ממשלת המנדט, חלק לא הסכימו, לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את המקומיות לסלקט הפיכת פרטים למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הקבוצה, אבל הם נכשלו משני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לחוש רק 7% מאדמות ארץ פלסטינית. 7% הזה לא הצליחו להקמת מדינה, והציונות תמשיך לחיות מזוהר. הווטרן של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה אדיסטיו המסכים, מעשה טבע וחלקי אנושי. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים החליטו גם לקדש את התושבים המקומיים ממולדתם, להבטיח רוב אל האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותנציהם במשך כמה עשרים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התפשטותי. תנועה שלפני שעתיים לא הגיעה לחוק הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ומשפחה, עדיין ממשלת חרדית. היא עסוקה בבניית חרבות חדשות בגליל, בנגב ובגדה המערבית, ומטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את זכותם, ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקריו של אילן קפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונפסד. אילן קפה מההתחלה אמר על זה מתוך. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאלית, כאשר משתלטת על ילדת ולא נרתעת מעשי הרצח והשבילה להפק את מטרותיה. תודה שהקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט 10 התחלות הפסיכולוגיות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזאת. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, שנה לפור תורה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהתבשתם ומזמנתם להאזין בפודקאסט הזה. עד חברים.
שלום עליך. המשטר הישראלי המתנה לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשות יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה ששרפה גט במבול אל-אקצא מקבוצות האתקומיות הראתה את חולשת הפועל הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר הזיתון כתב בידוע על המרכיבים האסטרטגיים של הקבוצה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי קבוצת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לפריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת. כל סיים את המתנה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב למטבח יסוד לפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי מבול אל-אקצא מקבוצות ההתכוננות הראתה את ההתכוננות של הפרויקט הציוני ושללה לישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתכוננות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומאידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. נזרים יקרים, מרכז המחקר הזיתון כתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתכוננות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות שערה. בינתיים המתקפה האכזרית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות של פלסטין בקרב אומות העולם, בעיקר בני הנוער, סטודנטים וחוגים מערביים. המשטר הישראלי החל את מלחמתו נגד העם הפלסטיני במטרה להשמיד לחלוטין את תנועת חמאס ולהחזיר את האסירים הישראלים מרצועת עזה בשביעי באוקטובר 2023 בתמיכה מלאה מטעם ארצות הברית. אולם לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים ורצח עם בעזה, הפצצת בתי חולים ובתי ספר והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתחלת החלפת האסירים שלה בתמורה לשחרור האסירים הפלסטינים על ידי ההתכוננות הפלסטינית. עד כאן תוכנית השבוע. Thank you.
ربيعة بعد الظهر نطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. وإن أحببت المكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العراقي يعتبر قرار ترامب استئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مقبولة. أربعة شهداء جزاء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد في نيرانه بالضفة الغربية. وإسلام أباد تعلن مقتل الرجل الثاني في حركة طالبان والحسن في منطقة الحدودية. تفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي للولايات المتحدة أنه العنف والأكثر خطورة لانتشار النووي في العالم، ذلك ردا على الأمر الصادر بين هناك دونالد ترامب استئناف تجارب النووية. وأشار أراغشي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الخارجية وقال واشنطن مجهزة بالأسلحة النووية تهدف تجاربها إلى هذه المرة الأولى. إذن هذا العمل رجعي وغير مسؤول، وعلى العالم أن يكون إلى الولايات المتحدة بالإجماع في تشجيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة. وتابع راتشي أن الغريب هو أن تصور أمريكا البرنامج النووي السري لإيران على أنه خطير، تهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآت نووية الواقعة في ضمانات الوكالة الذرية. التقرير التالي يسلط الضوء على الوجود التي لاحظتها لإدارة الأمريكية للتجارب الإجمالية.